טופס בילוי. טוב, היום יום חמישי בשבת קודש.
חיים.
כל מה שאנחנו נברך. אמן. כל מה שאנחנו נברך ונלמד ונאמר, יהיו לעילוי נשמת הרב צדיק סבא שלי רבי נפתולי חיים בן רב דוד, שהיום זה יום האזכרה שלו, מרצון שזכותו תגן על עם ישראל ועלינו בכל עניין ודבר. בפרשת השבוע שלנו אנחנו מוצאים את הפסוק שאומר, ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה, כי אני הכבלתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. כשאתה כתוב, כשאתה פסוק, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא, כמו שהם פרשים יד על המקום, בוא ביחד, בוא, זה אתה ואני. כשאני רוצה להגיד למישהו שילך לבד, אני אומר לו, לך אל פרעה, לך ואמרת. כשאני רוצה לבוא עם מישהו, אני אומר לו, בוא. אבל בוא גם, זה אותיות אב. אם אנחנו נקרא את זה הפוך, אותיות אב. אבינו שבשמיים אומר אל משה רבנו, בוא. לאן אנחנו הולכים? אנחנו הולכים אל פרעה. פרעה מסמל בינינו את העקשנות המיותרת והלא נכונה, אותיות העורף. אומר הקדוש ברוך הוא אל משה, ובבחינה הזאת זה בחינה של ניצוץ משה שיש בכל אחד ואחד מאיתנו, אתה לא לבד. כשיש יצר הרע, כשיש מאבק, כשיש התנגדות, כשיש פתאום חוסר רצון לקיים בהתלהבות תורה ומצוות, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, אל תדאג, אני איתך. בוא, אבל תלך אל פרעה. למה? כי אני רוצה שתבין, שזה שעכשיו אתה בנפילה, ועכשיו קשה לך, כי אני הכבדתי את ליבו. המטרה היא פה לנסות את האדם ולראות הילכו בתורתי עם לב. כי קל לנו מאוד להיות צדיקים ובני צדיקים ובני נביאים כאשר הכל הולך למישרים. אבל כשהדברים לא הולכים למישרים קשה לנו יותר. וזה הניסיון. אומר הקדוש ברוך הוא לניצוץ משה שבכל יהודי בוא ביחד אתה ואני אל פרעה. ולמה? אין לך מה לדאוג מהקושי, כי אני הכבדתי את ליבו. ומה זה לב עבדיו? איזה עבדים יש ליצר הרע? אנחנו יודעים, חז"ל בתלמוד אומרים, שיצר הרע לא יבוא אל האדם וינסה להחטיא אותו בדברים גדולים. אם יהודי שומר שבת, אז יצר הרע לא יבוא להגיד לו, תחשב, תשמע, תתעלה לאוטו ותיסע עכשיו ליד הישיבה. לא, כי הוא יודע שהוא יגיד לו, לך מפה. מה הוא כן יגיד לו, תשמע, אתה יודע מה, אף אחד לא רואה. תעשה דבר כזה, דבר אחר, שהוא גם כחילול שבת. אבל אחר שכבר האדם הרגיל אותו להישמע לו בדבר הקטן הזה או הדבר הקטן ההוא, גם יכול להיות שיביא אותו אם הוא לא יעבוד עליו ולא ינצח אותו, גם ייסוע ליד הישיבה. כלומר זה תהליך של זמן. ואלה העבדיו. העבדים הללו זה אותם דברים קטנים שאדם חושב שזה לא כזה נורא וזה בסדר, אפשר למצוא איזה אתר כזה או אחר. והסיבה היא פשוטה, למען שיתי, למען שאני אתן אותותיי אלה. מה זה אותותיי אלה? איזה אותות אני אתן אלה? אלה אנחנו יודעים שזה שלוש אותיות משם אלוקים. איפה? בקרבו. בקרבו של מי? בקרבו של יצר הרע. כאשר האדם גובר על היצר הרע, אותו מלאך מנשקו על מצחו ואומר, אשריו ואשרי יולדתו, ובא לקדוש ברוך הוא ואומר, ישראל אשר בך יתפאר. כי זה מה שהוא רוצה. ואז ממילא מה יוצא? שהמקטרג הופך להיות זה שאומר בקול גדול, השם אחד ושמו אחד, וישראל גוי אחד בארץ. ומתפאר בזה שיהודי ניצח אותו. כן.
אני זוכר שעמדתי אצל החבדניקים.
שלמעשה עשית לאח לה יונקת מהחטאים שבן אדם עושה. היא מקבלת מזה...
נזון, חיות.
אז למה שהיא תפגע בפרנסה?
או... רבי אליהו, אתה יש לך שאלות עמוקות.
מבחינת שנחטא.
אני אסביר לך.
נמשיך.
אני אסביר לך למה היא לא רוצה את זה. התומעה בסדרה אחרה, כשהם יונקים, מאחד הם יונקים. האם הם מקבלים כמונו מהמזון על השולחן? או, שלום עליכם, או שמה היא מקבלת מהשיריים. ממה שאנחנו זורקים מתחת השולחן, מהעצמות, מה אתה אומר? או, הם מקבלים מהעצמות, מה שנשאר מבחינתנו פסולת. עכשיו, מאיפה אתה תעדיף לאכול? בשולחן המלך או מתחת השולחן? שולחן המלך. לכן כשהוא הופך להיות מלאך טוב, מאיפה הוא זוכה לאכול עכשיו? שולחן המלך. בוודאי, אם הוא אתה מהפך אותו לטוב, הוא אוכל משולחן המלך. לכן ראינו בכל הספרים הקדושים, גם בתורת חב"ד, שכל מטרתנו זה להפך את יצר הרע למה? לטוב. ועד ממילא יושב בשולחן המלך. הוא רוצה שתעשה טוב, כי היום הוא אוכל שיריים, ואחר כך הוא יאכל מהסעודה. ולכן זה שהיא יונקת היום, הם גם יונקים ממה שאנחנו קוראים מאחוריים. מזלים הנמוכים, במקומות המלוכלכים. זה לא נעים לאכול שם. לכן היא רוצה שלא תחטא. וזה המבחן של האדם. הוא שכבר הזכרנו הרבה פעמים ונזכיר שוב כדי להסביר את עומק העניין בצורה פשוטה. בהגדה של פסח שנה שעברה אמרת, חג גדיה, חג גדיה, ובקראת הסוף אתה אומר, ואת השוחד ושחט למלאך ההוא. מה זה שחט? אפשר, איך אפשר לשחוד מלאך? אתה שוחד מלאך? אז המלאך שוחד את השוחד, בסדר, הוא בן אדם. בא הקודש ברוך הוא ושוחד את המלאך, יופי, הקודש ברוך הוא יכול, נכון? אבל מה ההסבר של זה? אלא שהוא מבטל ממנו את צד הרע שבו, והוא נשאר טוב. כך כולם מפרשים. וממילא, הוא הופך להיות טוב. אז אם הוא הופך להיות טוב, הוא מוזמן לסעודה.
אז
כביכול,
זה
מעשים
מסוג אחר.
נכון.
שיש להם אפשרות לשנות את התוכנה,
אמת,
כביכול.
אמת, נכון. אמת.
לא כמו מלאכים שיש להם רק טוב.
לא. זה, אבל כן, אבל זה על ידי מי? זה רק על ידי קודש הבריחו. על ידי קודש הבריחו. הוא משתנה לגמרי. האדם יכול במעשיו לשנות אותו. אז למה? כי כבר דיברנו בשיעור הקודם של מצעי שבת, שהאדם נברא בצלם אלוקים. יש בו כוחות אלוקים שיכול לעשות דברים שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח לעשות. ולכן הקדוש ברוך הוא יכול לשחוט את אותו מלאך.
רק במקרים שיש אופציה.
כן, והאדם יכול על ידי מעשיו את הצד הרע שבו לבטל, וממילא הוא הופך להיות טוב. וזה הגמרא אומרת, מה ההבדל בין צדיק גמור לצדיק שאינו גמור. אז אמרתי פעם, שלום עליכם, בלשון הבדיחות, אמרתי, מה זה צדיק גמור? שהוא עבד כל כך קשה, שהוא גמור, זהו, גמר. שפוך, גמור. זה צדיק גמור. מה זה צדיק שאינו גמור? זה צדיק כזה שעוד עובד, יש לו עוד כוח. זה בלשון הבדיחות. אבל לעצם העניין, צדיק גמור, הגמרא אומרת, מה זה צדיק גמור? שיצר טוב שופטו. אין לו בכלל התלבטות. רק טוב. זהו, יצר הרע אצלו הפך להיות מה שנקרא משנה למלך הטוב. כלומר, אין לו התלבטות לעשות רע או לא. זה יצר טוב שופטם. יצר, סליחה, צדיק שאינו גמור, זה עדיין צדיק כזה, שרוב מעשיו הם בטוב, אבל עדיין יש לו יצרה. לפעמים יש לו מאבק כזה או אחר. זה הגמרא מבאר את ההבדל בין שני הצדיקים הללו. שהצדיק שאינו גמור ברוב מעשיו הוא עושה מה שצריך, אבל עדיין יש לו מספר נקודות שהוא עדיין לא גבר אותה. אז זה שניהם צדיקים. לכן, מה שאמרנו קודם כל זה פנייה ורמז לאדם, ואומר השם אל משה, בוא אל פרעה אתה ואני, אל העורף, אל הקשיות, אל הקליפות שבך, ותבין שאני הכבדתי את ליבו, זה ניסיון בשבילך, ואת לב עבדיו זה אותם הדברים הקטנים שאנחנו חושבים, זה לא נורא וזה בסדר, כל זה למען שיטי את אותי בקרבו של היצר הזה. ועוקר ממנו את הסדרה, הוא הופך להיות מלאך אלוקים קדוש. בואו נראה את הדברים, איך מסביר אותם האדמו"ר. האדמו"ר זצ"ל, אני זוכר, שבתקופה הזו של שבתות שובבים, היה מתחיל ואומר כל הזמן, שובו בנים של רבי. כל הזמן. היה מדבר, מסביר, באמצע היה עוד פעם מכניס את המשפט, שובו בנים של רבי. וכששאלתי אותו, מה העניין שכל הזמן להזכיר שובו בנים של רבי? אתה עכשיו מלמד פרשת שבוע, אתה מלמד עכשיו גמרא, אתה מלמד עכשיו הלכה. כל איזה כמה דקות שוב בנים שובבים. מה הרעיון שאתה רוצה פה לומר? שעניין תשובה? בסדר, אתה אמרת פעם אחת, פעם שנייה. מה העניין להזכיר שוב ושוב ושוב וכל פעם מחדש? זו תקופה ארוכה, אנחנו מדברים על שישה שבועות כמעט. ואם זה גם שנה מעוברת, זה יצא גם תת, יש לך חביבי. חודשיים שכל הזמן אתה אומר שוב בנים שובבים. אז על מה אנחנו מדברים? על איזה תשובה אנחנו מדברים? כלומר אנחנו יודעים שהשבועות הללו, יש המטענים בהם על העניין הידוע. והוא תיקון שנעשה רק בתשובה עליונה, במה שאנחנו אומרים, שאר כל המצוות שהאדם עובר עליהם חד ושלום, מספיק התעוררות מלמטה. אדם מתעורר, מתחרט, מקבל על עצמו, מתוודה ונסלח. בעניין הזה, אדם צריך שמשמיים ירחמו עליו, ויפתחו לו פתח תשובה. בעוון הידוע, שאם כהן רואה ביום הכיפורים דבר כזה, הוא פסול מלעבוד. לכן אנחנו מאוד דואגים מהעוון הזה. והעוון הזה הוא קשה, גם אם הוא בשוגג הוא קשה, כי הוא פוגע ביסוד, פוגע בברית, ברית שבין הקדוש ברוך הוא לאדם, בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל ולעם ישראל, ברית קודש. לכן הוא היה אומר, אני מזכיר שוב ושוב 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 מסיבה פשוטה, כי כל פעם שמעוררים אדם בעניין הזה, זה גורם לו יותר ויותר לחוש צער, שעדיין הוא לא זכה, עדיין לא בוער בו הכאב, עדיין הוא לא מרגיש מספיק שהוא עמל בעניין הזה. וככל שהוא מצטער יותר כאן למטה, שם למעלה יבטחו לו. אבל אם האדם ישמע פעם אחת, פעם שנייה, עוד שיעור פה, עוד שיעור שם, חודשיים יעברו להם וחלפו, וגמרנו גם את השובבים, גמרנו גם את תת, וזהו. ואיפה? איפה בשב ורפא לו? לכן כל הזמן היה מזכיר. היה אומר האדמו"ר בועל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. ואני רוצה עכשיו, ואני קורא בפנים. ואמר, יש לבאר על פי מה שאמרתי. יש פסוק בתהילים שדוד המלך אומר, השם לי בעוזריי ואני אראה בשונאיי. כי ידוע שכאשר אדם יכול להביט ישר בפני שונאו ואין ליבו נבהל, אתה עומד מול האויב, שונא שלך, מביט בו לעיניים. מה היום אומרים? תסתכל לי בלבן שבעיניים. כלומר תתמקד בפנים, נראה אותך. ואתה מסוגל להגיד את זה לשונא שלך, ואתה מסוגל להגיד את זה למי שאויב שלך, מה זה אומר? סימן מובהק שלא פוחד ממנו. ולכן הוא לא יכול, השונא הזה, להרע לו. ואין לו מה לירא ממנו בכלל, אדם לא צריך לירא. להפך, חד ושלום, בכל זמן שפוגע בו אותו שונא, הלב מתרגש, הלב פועם מהר, ולא יכול להביט בפניו, אותו כעל ידי נפילת מזלו, נפול ליפול לפניו. כלומר למעשה, קודם כל צריך לדעת, שכשבן אדם מרגיש שהוא בטוח, הוא מאמין בעצמו, ויש לו על מה, לא אמונת שף, אלא באמת יודע שהקדוש ברוך הוא איתו, ואין לו מה לדאוג, הוא לא חושש להביט, הוא מסתכל ישר, ולא פוחד. וכשהאויב רואה דבר כזה, הוא פוחד, כי זה לא מן הרגיל, מן הרגל הטבעי, שיש שני שונאים, ואחד מרגיש חוזק ומסתכל לך בעיניים, ולא פוחד ממך, הוא מחליש אותך. כי אתה לא יודע מה יש לו שהוא לא פוחד, למה הוא לא פוחד, כנראה יש לו סיבה. לכן, אמר האדמו"ר, זהו שהתפלל דוד המלך. השם לי בעוזריי ואני אראה בשונאי. מה פירוש? שיוכל לראות ולהביט בפני שונאיו, הפשוט. שהשם לי בעוזריי, אני אראה בשונאי, אני אביט לשונא שלי בעיניים. והנה אם ככה, אומר הפסוק, ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה. משה הולך אל פרעה ואומר על זה דוד המלך תפילה, ואני אראה בשונאי כי הכבדתי. מה זה הכבדתי? אנחנו יודעים שהעניין של מורח ופחד, התורה מדבר בלשון בני אדם. והדרך שבן אדם, כשליבו מלא פחד, מה הוא אומר? ליבו כבד עליו. יש לו פחדים. אך כבד לו הלב. אדם רוצה לומר שכבד לו הלב, זה אומר שאדם נפחד. הוא מבוהל. כאילו הלב קשה לו לסחוב את עצמו. לכן כי הכבדתי. דיברה התורה בלשון בני אדם. כי כשאשר ליבו מלא מורה ופחד, אומר שליבו כבד עליו. וזה שאמר קודם שבריחו למשה. בוא אל פרעה, אל תפחד ממנו. אל תירא ממנו. כי אני הכבדתי את ליבו, פירוש שכבר יש בליבו מורח. ובכל עת שרואה אותך, ליבו כבד יותר. הוא פוחד ממך יותר. וזה סימן מובהק על נפילת מזלו שנפול יפול לפניך. ואני רוצה שנשים לב. כשאנחנו מדברים על בועל פרעה, וזה אחד הדברים העצומים שאנחנו צריכים לזכור, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, זה רמז לכל אחד ואחד מאיתנו, כי כולנו יש בנו ניצוץ משה. אנחנו אף פעם לא לבד. בו זה ביחד. תמיד בו. ואדם צריך לזכור שבו זה גם ג' שלוש. אדם נמצא לפני הקדוש ברוך הוא שלוש פעמים ביום. וגם אם יש הרהורים קשים בתפילה, או דברים שמסובבים את האדם, וקשה לו להתרכז, שיעצור רגע ויבין שהוא לא לבד. כי יחד איתו קדוש ברוך הוא, נכון ששכינה עומדת לפני האדם בתפילה. אבל קדוש ברוך הוא מציץ בין החרקים, ואומר, פתחי לי רעייתי יונתי תמתי, שראשי נמלה טל. טל. מה עם טל? אתם יודעים? נמד. למתת אותיות של שם אב. סב, מה ובן. זה 39 אותיות של כל השמות הללו בכל העולמות. ראשי נמלה טל. ממה זה בא הטל הזה? מהתפילה. כי אנחנו למדנו שכשיהודי שהוא מתפלל, אמרנו שהוא מתחיל בעשייה, נכון? זוכרים? מקורבנות ועד ברוך שאמר, או תלוי שאמר בנוסחים, לא ניכנס לזה, או ומשם עד יוצר, אז הוא עלה קומה, נכון? ועבר ליצירה, ומשם הוא הולך לקריאות שמע, שזה בריאה, הוא עומד עכשיו לפני שער המלך, הגיע לארמון, שם רק אצילים נכנסים, אחרי זה שער האצילות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בבקשה, היית בעולם הראשון, הבאת איתך, כך וכך אותיות של שם בן. הלכת עוד, פתחת עוד קומה, הבאת איתך שם, מה? עברת דרך קומה שלישית, הבאת את שם סג, עכשיו צריך להיכנס פנימה, נכון? אתה נכנס לאצילות, שם האחרון, שזה עין ב', צריך הכל, אתה באים את הלותיות. כל עולם ועולם מנתנס בו שם הוויה אחר. לכן מה אנחנו אומרים? הלכה פסוקה בגמרא, אני יודע שהרבה לא נוהגים את זה, וקומה לא נוהגים את זה, אבל זו דעה בגמרא, שכל השנה אומרים משיב הרוח. בחורף אומרים הוא מוריד הגשם, ובקיץ אומרים משיב הרוח, הוא מוריד הטל. כל השנה, זו דעה בגמרא, כך נצטק להלכה, לא מחזירים אדם שאומר את זה. כי הטל יורד כל הזמן, גם בחורף, גם בקיץ.
וגם הרוח כל הזמן.
כן. לכן, אומר לך, שבריך הוא קדימה. בבקשה בוא. בוא אל פרעה. אז נזכור שיהודי עובד בתפילה שלוש פעמים ביום, הוא אומר לך, שבריך הוא בוא, נו בוא. בוא, בן חביב, בוא, נתקרב, תתפלל. לכן שאנחנו אומרים, השם שפדי נפתח, ופי, יגיד תהילתך. אנחנו מתחילים, אנחנו מתקרים, דבר ראשון, מה אנחנו אומרים? אלוקי, אברהם, אלוקי יצחק, יעקב, מזכירים מה? אבות. הברכה כולה נקראת אבות. כי בזכות אבות תושיע בנים, אב ובן. בוא, אב, בנים. לכן, מכאן נבין איך יכול להיות שהעבדיו של פרעה, כמו שראינו בפסוק, כי אני הכבדתי את ליבו בלב עבדיו, פתאום נהיו צדיקים גדולים. כי אנחנו נקרא השבת, שבאים אל פרעה ואומרים לו, עד מתי, אדוננו המלך, אתה לא רואה שמצרים חרבה, אתה לא שם לב מה קורה, תגיד, אתה לגמרי, באמת, באמת, בקשיות עורף כזו גדולה, אבל אתה יודע כי חרבה מצרים, נהיו צדיקים, וכל הירא את דבר השם, הניס את הצון, הופה, נהיו חסידים, יופי, איזה נהיו חסידים של משה רבינו, משה רבינו אומר שכל מי שיכניס את הצון לא יקרה לו כלום, הם נהיו חסידים של משה רבינו, רצים מהר, מוציא, אתם זוכרים מה אמרנו בפרשה הקודמת, למה משה מתפלל כל הזמן בתוך מצרים ובברד, איפה הוא מתפלל? בחוץ, זוכרים? כי כל הזמן איפה היה הצון? עבודה זרה של מצרים בחוץ, במראה. עכשיו הכניסו אותה פנימה, אז הוא צריך לצאת החוצה. אי אפשר להתפלל במקום של עבודה זרה. כך אמרנו, כך אמר אדמו. זאת אומרת שלמעשה, פתאום היו צדיקים במצרים. אלא זאת הסיבה. מכאן נבין כיצד נעשו פרו צדיקים. עבודה של פרו. ואמרו, עד מתי יהיה זה לנו ממוקש? שלח את האנשים. אלא כוונתם הייתה שישלח רק את האנשים. שימו לב בפסוק, ואנחנו לומדים כדרכנו לדגדג באותיות. שלח את האנשים. כלומר, את כאלה ש... מה שנקרא, גם במצרים שמעו על מצוות ולמדו תורה, שלום עליכם רבי עזרא. למדו תורה, קיימו מצוות. אנחנו יודעים שיש שלושה שבטים שלא עבדו במצרים. שבט לוי, שבט שמעון ושבט ראובן. שלושה השבטים הללו לא עבדו במצרים. אבל הם שילמו על זה מחיר. כי כל גאולת מצרים הייתה למען מה? יציאתם לקבלת תורה וארץ ישראל. מי לא קיבל נחלות בארץ ישראל? ראובן בעבר הירדן המזרחי. שמעון מפוזרים בכל מקום, אין להם נחלה מסודרת. ולוי אין להם. כי כל העבודה במצרים, הפיצוי שלה היה ארץ ישראל. ומי שלא היה מישהו עבד במצרים, היה חייב לשלם על
זה. איפה זה כתוב?
זה כתוב במדרש. לכן, בפועל, שלושת השבטים הללו, אמר יכולים, האנשים הללו, שלח אותם, שיעבדו את האלוקים שלהם, שיעזוב אותנו במנוחה. תראה מה קורה. לכן אלא כוונתם הייתה שישלח רק את האנשים הידועים והידיעה. כלומר, את אלה שהם עובדי השם, ולא את כולם. ואנחנו יודעים שרוב רובם של עם ישראל שהיו במצרים, היו בממתת, ולא כולם היו בדיוק דבקים בשם. אולי בפנימיותם, אבל בחיצוניותם, במעשה היום יום, לא עבדו את הקדוש ברוך. כי היו תחת עבודה ועמל ועבדו, אז לא היו פנויים. איך אומר פרו? רבותיי, מי שיש לו כל מיני רעיונות רוחניים כאלה, מתחיל לחשוב על מלאכים, על פילות, זה, תכבד העבודה על אנשים, בא לשוב את הדקה שרק זהו, שלום, שרחביד עליהם, לא שוכים כלום. זה מה שעושים לנו היום. היום מביאים עליך כלכלה כל כך קשה וכל כך הרבה, שאדם מצוק בכלכלה שלו, שאין לו זמן לחשוב מה קורה איתם. הם שם למעלה מושחתים, ואין לך זמן להתעסק איתם, כי אתה צריך להרוויח את הפרוטות שלך. והם חיים בשקט. טוב להם. עד שהם נושרים אחד את השני. לכן, פרו עושה אותו דבר. אומר לה, הקדוש ברוך הוא למשה, אל תדאג. אנחנו מדברים עכשיו בפרעונית. באותה שפה שהוא מבין, איתו מדברים. כך. ולכן, הוא מכביד את ליבו. מפחיד אותו. כי מה פרו רוצה לעשות? פרו רוצה דרך הפחדה. של עם ישראל להפחיד, הורגים את הילד בנים, דורגים ליאור, מחפשים בבתים, משפילים, גורמים האדם שליבו יהיה כבד עליו. ראיתי מדרש יפה, תסתכלו בילקוט, הוא אומר שאחרי שפרעה נמת, אז מה קורה? יש הפסקת עבודה. מה עושים כולם? יושבים, וינחו מן העבודה. יופי. זה נפלא. אחר כך היה קומן החדש למצרים, יש עבדות. כשהתחילו המכות, המצרים היו עסוקים כבר בעצמם. צריכים לחפש לשתות, צריכים לוקח מצפרדעים, צריכים להתגרד כל היום. אין להם זמן עכשיו להתעסק עם העבדים האלה. ובני ישראל המשיכו לעבוד. בהתנדבות. למה? כי הפחד שמא יבוא הנוגס המצרי היה קבוע בתוכם. כל כך היה מושרש בהם, שלא צריך להיות אף אחד שם. הם המשיכו לעבוד. רובוטים. זה כובד הלב, זה הפחד. הפנימי שכל כך נכנס בהם. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נעשה עכשיו את אותו משחק. את אותו תרגיל, את אותה תובנה, נכניס לפרו. לכן היה אומר האדמו"ר, זה לא שהם היו כאלה צדיקים. ולא שעבדי פרו פתאום הפכו להיות תלמידי ישיבות, ויצעקו, נעשה ונשמע. אלא, מתוך הפחד מעם ישראל. הפחד שפתאום הלך והתלבש בהם, וכמו שהזכרנו בפרשה הקודמת, ויקוצו מפני בני ישראל, היו רואים את האף היהודי, כן, את הפנים היהודיות, והיו נכנסים למתח. בוא נה, אלה, תראה מה, מה האלוהים שלהם עושה. דרך תדע מה הוא יעשה לי. וכולנו מכירים את הסיפורים שסיפרו לנו בגן, שאם היו משלמים, אז היה להם מים, היו נוסעים לקחת בכוח, זה היה הופך להיות דם, מאותו כוס. זה, תשמע, זה דבר מעל הטבע, זה מפחיד. אתה לא מתעסק עם אנשים כאלה. לכן, ממי הם יראים? הם יראים לעובדי השם. שרח את האנשים. רבותיי, לא אומר לכם משהו? לא מנצנץ לכם באוזן? המילים שלח את האנשים? תדלגו קדימה. את מה? המרגלים. שלח את האנשים ויתורו את ארץ כנען. האנשים הידועים, ראשי השבטים, גדולי ישראל שהיו באותו דור. שאומרים שלח את האנשים, הכוונה לאנשים ידועים ומפורסמים, שגם במצרים היו עובדי השם. ולא עזר שום דבר. הם פשוט לא עבדו. לא היו עבדים לעבדים. היו עובדי השם. לכן, פחדו מהם. מכאן אנחנו צריכים לדעת עלינו, שמי שעובד השם באמת, ויראו, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, זה לא רק על התפילין, זה נאמר על תפילין. אבל אם באמת יהודי עובד השם, כל חייתו שדה וכל חייתו הארץ, כל הבריאה כולה, פוחדת מהאדם הזה, כי הוא החלוקים בו. האור שמאיר מתוכו, זה אור אלוקי. שבעלי החיים, ואני יודע, שעשו מחקרים בעניין הזה, ומן המפורסמות לא צריך להוכיח, שבעלי החיים, חלקם המכובד, רואה יותר טוב מכולם, מבני האדם. יכולת הראייה שלהם, היא יותר טובה משבן אדם, ועד כדי כך שהגמרא מביאה דוגמה, לעוף, שקוראים לו דיה, או היה בתורה, שעומדת בבבל, ורואה נבלה, בארץ ישראל, עד כדי כך. ואנחנו מכירים היום במחקרים שיש עופות שהם עופות טורפים שמסוגלים לראות קילומטרי.
יש סירחון כזה, יש משכן לפעמים, יש סירחון.
כן, כן. רואים קילומטרים, איזה אכבר או איזה משהו, מקילומטרים. אנחנו לא מסוגלים לראות. לכן, אני לא מדבר על הסירחון שעולה, כי היא לא מריחה, היא רואה. לכן קוראים לה רעה.
מריחה ואז היא רואה.
כתוב רעה.
משה.
מבבל לארץ ישראל הריח, אני חושב, צריך לדלג. כמה נהרות.
הסירחון שיוצא מכאן, תאמין לי.
טוב, אתה מדבר על מקום מסוים, אבל לשם לא באים העופות האלה בגלל הסירחון. לכן אנחנו נחזור לענייננו. היכולת של הראייה של פנים של יהודי, שראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, כי אתה דבק בשם, זה האורות שאנחנו זוכים לראות, שהולכים לראות צדיקים. כשהולכים לראות צדיקים, אנחנו מתבטלים לפניהם. אנחנו מרגישים פתאום איזה מין תחושה של אני באפסי עוד. אני מול זה, אני לא בא בחשבון, אני מבוטל לגמרי. כי זה הקודש הבריחו שמאיר באדם, באיברים, בקדושת האיברים. מי שרוצה להעמיק בזה, יעיין בשולחן ערוך, סימן שמחה לפי כל קריאת שמה, שמסביר קצת... כמה תיבות, יש רש ממהם, מוסיפים השם אלוקיכם באמת, או אל מלך נאמן, יחיד וציבור, מה כל כך חשוב לי? אתה לא יהיה רמח תיבות, מה קרה? אז הוא כותב מפורש, הופיע גם במשנה ברורה שם, שכל מילה זה כנגד חלק, זה איבר בגוף. ויש רמח איברים, זאת אומרת שבקריאת שמה, שאדם קורא קריאת שמה, מה למעשה הוא עושה? הוא מתדלק את הגוף. כל איבר ואיבר, הוא מתדלק אותו. עכשיו, אם אתה אומר את זה מהר, נשפח הדלק בחוץ. לא שמת את הפייה טוב. משפריץ החוצה, מתבזבז. אחר כך בן אדם מתפלא, כואב לו פה, כואב לו שם, תפוס לו פה, תפוס לו שם. מזכירים לו, האיברים. אומרים לו, הלו, מה איתי? שכחת? לכן, אנחנו יודעים שבהלכה נקבע, שאדם צריך לקרוא קריאת שמע, הוא קורא כמי שפורט מעות. נותנים לך, מחזירים לך הלוואה, אתה לא סופר ככה, מה יגיע ויהיה, אולי תבלבל. לא, אתה סופר, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, גם אם יש, איך קוראים את זה, סטיפה, סטיפה, נכון? כדי כמו גדולה, אתה תסבור אחד אחד. כן, רבי עזרא.
אז
עושים שממרים לתפילה
לעמוד
ביחד
עם הציבור,
אז צריך לעמוד
בתפילה כולם ביחד. אז אם אתה תקרא
לאט לאט,
אתה תעמוד אחרי
מחר
בזמן.
שאלה טובה. אז
אולי
אפשר
משהו אחר לעשות. רגיל ואחרי התפילה לקרוא
אותם חשמה? יש בזה, תתקל, אני חושב שכותב את המגן אברהם, כותב בשם הילקוט, שמי שעושה את זה כך, זה על זה נקרא מעוות לא יוכל לתקון. כלומר, זה פטנט נחמד, אבל זה לא מועיל. כל כך. כי מה העניין? העניין להתפלל על פי הסדר. רגע, עכשיו אתה צריך להתפלל עם הציבור, בוא. אתה צריך להתפלל עם הציבור. תפילת עם הציבור זה להתפלל 18 עם הציבור. ומי שמצטרף אל הציבור, שהם עדיין תוך 18, ונאמר, הם התחילו, וחלק מהם כבר נמצאים, נאמר, בסלח לנו, או בישיב השופטנו, ואתה מתחיל, אשר שפתה תצטרך, אתה עם הציבור. בוודאי. אתה עדיין עם הציבור. יתרה מזו, אם אתה כל כך מעריך בקריאת שמה, וכל כך מדקדק באותיותיה, ובין הדבקים בה, יש 60, אתם יודעים שיש 60 דבקים בקריאת שמה? 60. אותיות שאסור לומר אותם ביחד. 60 הם המלאכות. יש 60 דבקים שצריך להפריד ביניהם. זה לשים לב לכל מילה. ואסור לחבר בהם. הלכה, אסור לחבר בהם. ואם אדם קורא לאט לאט קריאת שמע, אז גם אם גמרו הציבור, תתחיל איתם. ותעשה קדושה, והכל בסדר, אתה עם הציבור. בשביל זה שליח ציבור, בתפקידו. ואתה נחשב כמתפלל עם הציבור. כי למלא זה לא היה נתקן לומר שליח ציבור. אין חזרה. לכן זה לא מה שמטריד. לכן מה שיפה, שלא תקנו קריאת שמע, מתי? לפני מוסף. כי מוסף יש כאלה הנוהגים שלא לעשות חזרה. לכן זה נתקע ב-18, שלדעת כולם יש חזרה. אז זה הסדר. על כן לא צריך לדאוג מזה. אתה תקרא קריאת שמע, לאט לאט, על פי הסדר, מילה מילה. ואני אומר לך מניסיון, שאם מתאמנים, לא בתפילה, מתאמנים בבית, מתאמנים בזמן הפנוי, אז קריאת שמע לוקחת בממוצע היום לאדם רגיל, 5 דקות, 6 דקות, אם הוא מדגדק, אז אם יותר, 8 דקות. אני לא מדבר על אלה שגורים קריאת שמע, אומרים שמע ישראל, אמת. זה בערך 30 שניות.
מי ברוך הוא, בשחר ותיקין, זה 8 דקות, זה מי ברוך הוא, זה בערך סוף ה-18.
כן, על זה כבר אמרו רבותינו, ושימו לב, אני רוצה רק לחזק את אותם אלו המכונים ותיקין. ותיקין, אלה... בגמרא נאמר מפורש, מה זה ותיקין? המחבבים את המצוות. זה נקרא ותיקין. כלומר, בפשטות, זה גמרא מפורשת בלי צורך להעמיק ולחפש מה היא מתכוונת. היא אומרת בפשוט, מה היא ותיקין? המחבבים את המצוות. זה שאנשים מתפללים קריאת ותיקין ורוצים לסמוך גאולה לתפילה בדיוק בנץ, מעלתם גדולה ומכובדת, נעיינו בזוהר הקדוש. אבל כבר אנחנו מובטחים לא רק מהזוהר הקדוש, אלא מרבנו הלל הזקן, נכדו של הלל הנשיא, שאי אפשר לכוון בזה. אין מציאות של בדיוק, אין. לכן הגמרא מביאה, הזוהר הקדוש מביא שתי דוגמאות של פעם, שני אמוראים יזכו, לצליחו לחבר וכל היום לא זז החיוך מפניהם. 2, זהו. הצליחו. הגמרא מביאה והזוהר כותב שהלך להם, כלומר, זכו. אז אם אני צריך להעדיף הלכה פסוקה, שלקרוא קריאת שמע באיטיות, ולהפריד בין הדבקים, ולחבר גאולה לתפילה, ופספסתי חצי דקה מהנץ או דקה, אני מבטיח לך שאתה מחבב. אומר לך לא יבוא בתחנות על זה. והפנים שלך היו מחייכות כל היום. זה הכל, למה? כי לקרוא קריאת שמע כהלכתה, זה אמונת הייחוד במלואה. ותסתכל מה כותב מרן, מופיע במשנה ברורה, אני אקצר. יש לנו, לאחר קריאת שמע, תתווה ווין. יציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונועם ונעים וכולם טוב יפה. יש חובה לחברם. חובה. וצריך להגיד את כולם בנשימה אחת. כך כתוב. למה? אז מסביר לנו מרן, עושה לנו חשבון פשוט. לא היה לו מחשבון, אבל אנחנו, אני בלק עם מחשבון, לראות בצדר. הוא כותב כך, תעשה 15 כפול 6, זה 90. נכון? 15 כפול 3, 45, עוד 45, 90. הקריאה עצמה, מה היא?
מה?
הקריאה עצמה, נחשבת 1. 91, 91, הוויה והדנות, חיבור, זכר ונקב. קריאת שמה, אם התתווה ובין הללו, מה הם? ייחוד שלם. אנחנו יודעים ששמה זה ייחוד עליון, ברוך שם ייחוד תחתון. כלומר, כשאנחנו קוראים קריאת שמה, רבותיי, זה לא רק עולם הבריאה, ודיברנו על זה בשיעורים במוצאי שבת. עולם הבריאה זה עולם הנשמות. זה כיסא הכבוד. אדם שקורא קריאת שמה כהלכתה, בוודאי ובוודאי לא צריך לדאוג מפספוס של חיבור לנץ, כי גם כך לא יודעים לכוון בזה. והעובדה, תסתכל בלוח. אם, אתם יודעים, הנץ זה, זה כערב עין, זה טק, זהו, זה הנץ. תסתכלו עכשיו בלוח עוד מה כתוב. מי עד? יש איזה 4 דקות כאלה, 3 דקות שזה,
במהלך נו. במהלך השבוע.
כן, אבל זה לא מדויק. זה לא מדויק. לכן, עדיף שהאדם יקרא במתינות, את קריאת שמה וישים לב למה שהוא אומר. דוגמה, אנחנו אומרים מילים מהר, אז לא רק שאנחנו מדביקים במילים, אלא גם כן אנחנו לא הוגים אותם נכון. ואנשים שאומרים והלכה שצריכים להתיז שתי אותיות זין בפרשה שלישית למען תזכרו, שלא יתזכרו בכסף, כן, זה אחד מהם. אז אם לא מתיזים, מה עשית? יופ. אז קראת הקריאת שמה וחיברת, אבל מה חיברת? אז מה חיברת? חיברת עגלה עם 3 גלגלים, חורקת כל הזמן ככה, עושה שריטות בקרקע. מה חיברת? אחר כך קשה לך להבין למה ב-18 אתה מתבולבל. למקום אתה מסתכל לראות למה עגלה עושה קולות. אתה גורר, זה לא הולך טוב. אבל אם תעשה לי כמו שצריך, או למשל, על כנפי... יפה, ויגדם, אין דגש בבית שם. נכון, בגד כפת ראש מילה דגש, שם התורה, אין דגש. כולם אומרים ויגדם, כתוב ויגדם. טוב, תסתכל, טוב, רק רגע, תשים לב. לכן צריך לדעת שדברים הללו חשובים. כל אחד יעשה חשבון נפשו, ולא ידאג אם זה מה שמטריד אותו, שלא ידאג עליי. תבוא לבית דין שמה תגיד, אני אמרתי.
אבל פרקטית, מה אתה אומר לעשות?
פרקטית לקרוא לאט יותר, לקרוא... יותר לאט קריאת שמע.
מה? לא להתחיל עם הציבור.
לא, אתה מתחיל עם הציבור. אבל אתה מתחיל עם הציבור ודאי, אבל אחר כך בגלל שאתה קורא לאט, אתה מתעכב. תתעכב. כי מנהג ותיקין, מנהג ותיקין הוא חיבוב מצווה. וזו הלכה. אז לא לבלבל. הלכה זה הלכה. חייבים לעשות. חיבוב מצווה, זה ותיקין, אנשים קדושים, מעלתם מהירה בשמיים עליונים. כל פעם שיש תפילת ותיקין, הקדוש ברוך הוא אומר, ראו בניי, פמליה של מעלה מאזינה לתפילתם.
חייבים להתחיל עם את הציבור, שמע. חייבים או זה...
לא, 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 אני לא מדבר על זה.
לא, 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 שמע, צריך...
להתחיל עם הציבור?
אולי אני לא רוצה להתחיל עם ציבור, קודם נגיד...
לא רוצה זה משהו אחר.
לא, 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 לא. אני חייב אם או לא.
אתה לא חייב להתחיל עם הציבור. לא חייב להתחיל עם הציבור. אם אני מתחיל להתפלל, אם אני מתחיל להתפלל עם הציבור, התחלתי. אני מתחיל הודו. קורבנות אומרים, חלק מהעדות אומרים בשקט, זה סודי. שלא ישמעו. כל אחד אומר בשקט, אף אחד לא ידע. זה בסדר, למה אדם קורבן חטא, אתה שם לא נעים, אז הוא קורא בשקט. יש כאלה קוראים בקול. בסדר. גורים קורבנות, אומרים קדיש, יאללה. מתחילים הודו. התחלת עם הציבור? זהו. התחלת עם הציבור ואתה קורא לאט ונדבק באותיות, כמו שכתב הבעל שם טוב, שאדם צריך באותיות התפילה, כל אות, אני פעם אמרתי, סליחה שככה אני עובר ואני אחזור אליך. אני לא יודע לפעמים איך אני מצליח לעבור מהמילה הודו למילה הבאה, להשם. לא יודע. לא יודע איך. כי לכאורה אני לא יכול לעבור. לא יכול. כי אם אני הייתי מבין מה זה הודו, אז לא יכולתי להמשיך. הייתי צריך רק בזה להתבונן איזה חודש. אז אנחנו לא כך. אז אנחנו אומרים הודו להשם, קראו בשמו, מתחילים. אדם צריך להתחיל להתפלל. להבין את מה שהוא אומר, לפחות בפשוט. זה כמו שלא תבקש ממוכר, שאתה רוצה לקנות אצלו משהו, תגיד לו מילים לא ברורות, תקבל משהו לא ברור. אתה תסביר בדיוק מה שאתה רוצה. כי אתה רוצה לקבל משהו ברור? אתה פה מתפלל לקדוש ברוך הוא, תגיד בברור. תסביר מה אתה רוצה. תאמר שירות, תאמר תשבחות. אחר כך, כשתגיע שם לתפילת 18, תוכל לבקש משהו. אבל איך אתה בא לשבח, ואתה לא משבח, אלא אתה מגלגל תפחי אדמה חמים בפה, שלא יסרוף, מהר ככה נכנס, לא הולך. לכן אדם מתפלל לאט, במתינות, והציבור, בכתב שלו. החזרה תמיד עוזרת. ואתה יכול להצטרף לחזרה, ואתה עם הציבור. שזה לא יטריד, ראיתי כבר כתרו, שמי שמאחר לבית הכנסת, טוב, אז יש דילוגים. זה משהו אחר. אבל מי שהתחיל עם הציבור, ממשיך על פי הסדר. זהו. נגמר העניין, כן.
אלא, כשעשו משהו, להתחיל לפני הציבור
10 דקות,
רבע שעה.
מה תתחיל? התחיל
לפני, רץ עם זה, ליד בקצב שלי.
אין בעיה. אתה יכול להתחיל. אתה יכול להתחיל
בזמן שלי, ליד, ומחכה להם לפני 18.
הרעיון שלך מצוין, לא בנט. אלה שמפלים ותיקין, מתי אמר שהוא יתחיל להתפלל? בלילה.
אני מקדים אותם, מקדים אותם.
כן, אבל עד איפה אתה יכול להתפלל?
מה עד איפה אתה יכול להתפלל?
אתה קם בלילה, לפני הנץ, מן ותיקין. אתה קם עוד לפניהם, ומתחיל להתפלל לפניהם. עד איפה אתה חושב שאתה יכול להתפלל? אתה לא יכול להתפלל.
לא, אני לא מתפלל 18.
לא 18, גם לא תזוקת הזמרה.
למה לא?
ברכות השחר.
מותר להתפלל, מותר להתפלל
מי
עלות השחר.
רגע, מי עלות השחר, מי עלות השחר אתה יכול להתחיל להתפלל. לפני זה אתה לא יכול?
נכון.
יפה. רבי, כן. אז יש לך עכשיו לשבת מי עלות השחר, עד שמגיעים לבית הכנסת. להתפלל בבקשה, עד רבה. אבל באמת. כמה זמן תתמיד בזה? לכן אני לא מציע הצעות שלא עומדים בהן. תבוא 10 דקות לפני, כל יום לקום שעה לפני כולם לבוא להתפלל, אין בעיה, תלך לישון שעה קודם. זה בעיה, אנחנו מדברים על אנשים שמחמלים, גם לומדי התורה, צריכים לבוא לבית המדרש אחר כך ערניים. מה מועיד לו שמתפלל תפילת ותיקין שהיא חיבור מצווה, וכשהוא יושב ולומד תורה בבית המדרש, הוא נרדם על הסטנדר, שזה חובה, אז למה הועילו? זה לא עומד כנגד זה. אם האדם הוא שכיר יום, אסור לו על פי ההלכה לעשות את זה. אסור לו, יצא שכרו בהפסדו. אם אדם נרדם בעבודה שלו או הריכוז שלו, התפוקה שהוא נותן, שהוא מתפלל בתפילה לא ותיקית, שישן נגמר 6 שעות, 7 שעות שהוא צריך, או כשהוא ישן פחות והולך להתפלל ותיקית, התפוקה יורדת. אסור לו על פי ההלכה לדעת כולם, כולם. אז רבותיי, אנחנו דואגים שנהיה מאוזנים, אנחנו מקבידים על קוצו של תג, על אות אחת, אז פה, לכן, קריאת שמע, תראו לאן הגענו, לכן לא צריך להתחיל עם הציבור. לא צריך להתחיל עם הציבור. מה שצריך להתפלל עם הציבור, עיקר התפילה זה 18. זהו, זה עיקר התפילה. אז אתה צריך להתפלל תפילת 18 עם הציבור, אם אתה מצליח, השם שלך יפתח, זה נפלא, לסמוך גאולה לתפילה עם הציבור. לא הצלחת, לא קרה כלום. כל מה שאתה מצטרף ועוד לא עשו חזרה, זה עם הציבור. ואם כבר עושים חזרה, אתה תתחיל איתם, זה עם הציבור. אז ברוך השם, לא אלמן ישראל. הרבה שלא תבוא, הוא נשוי לקדוש ברוך הוא. הוא לא אלמן. לכן...
פעם אחת גרו בי.
על מה?
אומרים לי, מה אתה מתפלל מאוחר מדי? אתה לא מתפלל בתן 18, או שאתה מתפלל איתנו 18, או שאתה מתפלל יחידי. תחליט מה אתה רוצה. כמו אם אני לא מצטרף עד השלוש ראשונות... אני חושב, טוב. עד שלא היית מתפלל לשלוש ראשונות של האבות, עד האל הקדוש, אז זה לא נוסף ציבור.
טוב, מה לעשות? מרן לא מסכים. התבקרו איתו. יש דברים כאלה, תראה, יש אנשים, מצערנו הרב, שבאמת הם אוהבים לדקדק במצוות, ומחבבים באמת את המצוות. לקום ותיקין זה לא דבר פשוט, תדעו לכם. זה עבודה קשה. זה עבודה קשה. אם אדם עובד, או לומד, והוא ישן 3-4 שעות בלילה, או 5, כי יש לו אישה וילדים, וכביסה, ובית, ועוד דרך ואחד דברים אחרים, הוא גם צריך ללכת למחרת לעבודה, ולקום מוקדם. באמת יש להם מעלה גדולה בדבקות בלקום, כי לקום מהשינה זה אחד מהדברים היותר קשים שיש לאדם. היותר קשים מן האדם. לכן אנחנו רואים שההלכה הראשונה, מה אומר מרן? יקום כארי, כגיבור. מה קרה? למה לא כתב אלי יקום כארי, כגיבור, ייקח לולה ו... רק בזה. כי זה מצווה קשה מאוד. אדם ישן לקום. למה לקום? קר בחוץ, חם בחוץ. מה זה? 100,000 תירוצים לא לקום. הוא קם. זה עבודה קשה. זה אשריהם וטוב להם, בעולם הזה או בעולם הבא. אבל להגיד שזה לא נחשב, מרן לא מסכים איתם.
יש עצה, במרן. מרן אומר, אני רואה
שבוערים
בו, אז הוא אומר, מה
הוא
יעשה?
יעמוד,
כאילו.
יעמוד, כאילו. סתם עשה כאילו אתה בשביל. נכון. תראה, אני אתן לך דוגמה, אני לא אגיד...
אחר כך שהם יגידו, הם מחכים לך יותר מדי.
באמצע 18. כן, כן, זה כתוב מבורש. אתן לך דוגמה, אני לא אגיד את השם של האדם הזה, תלמיד חכם, אחד מזקני העדה בקריה, תלמיד חכם, שבא מבבל, יותר מזה אני לא אגיד, שהוא, בתפילת 18, הוא יודע לעשות את הקריאות על פי הסוד. הוא לא עושה אותה. הוא רק עושה ככה תנועה עם הראש. שאלתי אותו פעם, תגיד לי, מה זה? אמר לי, מה, אני אגיד לך, אני עשיתי פעם, פעמיים כולם הסתכלו יותר, אני לא עושה. הוא אפילו לא מקופף את הגב, כמו שהגמרא אומרת, שהמינימום, שעמוד השדרה, יעקוף כאגמון. לא, הוא רק מודד את הראש, מעלה אותו. כשאדם באים וגוערים בו, תתחכם, תעמוד. איפה כתוב שצריך לעמוד רק בתהילות אל עליון? אפשר גם לעמוד לפני.
אבל זה כתוב שאסור להתחיל את ה-18 לפני הציבור.
לא, אתה מתחיל אחריהם, והם באים לטענות. אתה עמוד, זהו. הם הולכים משנה שפתיים, תראה, אתה עומד, זהו, גמרנו. כולם שמחים, כולם מרוצים. יש, והדברים מותרים בתחילה. לכן, נחזור לענייננו. קריאת שמע לא צריך להגיד דווקא עם הציבור, אבל כן צריך להגיד אותה לאט ובעדינות, ולפרוט אותה מילה מילה, לשים לב לדבקים שלא ידבקו, וככה בצורה כזו אדם באמת יוכל להגיע לאצילות, לבוא ולקבל תעודת אציל, באמת להיכנס לפני המלך, להגיד השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אני אגיד לכם בקצרה, אבל למעשה לא נהיה שם יגיד, זה חתיכת עבודה שאדם עושה, מי שלמד שאר הכוונות, למד בפרי עץ חיים, אז שם למעשה כתוב ידים. ידים, יניד, לא תהיות דים. אלא מכוונים, השם שפתי תפתח, בא' ד' דמון ויוד שם, לא בשם הוויה. והדנות שם זה דין. כלומר, שם הדנות זה אדון. הדנות זה דין, זה מלכות. ולוקחים את יוד אחד מא', אנחנו פעם זוכרים, דיברנו על הצורה של האלף. לוקחים החלק העליון, זכר, חלק תחתון, נקבה. לוקחים את העליון של האלף, ומעבירים אותה לדין הזה יניד, ומוסיפים. ואז זה נהיה כמו וב. כלומר, מקבל רגל, וזה נהיה יגיד תהילתך. כי למעשה איך אתה בכלל עומד לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה? תסתכל איך אתה נראה. הקרבה עונה לפחתך, האם ירצך? באמת. ככה אתה בא לתפילה. אתה תלך עכשיו לפגישה עם שר, או אתה תעשה הכנות, תתכונן, תלך תקלח.
שרים האלו?
לא, 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 לא. עזוב, אנחנו לא מדברים על אלה, עזוב. אנחנו לא מדברים על אנשים שהם היום מכונים שרים. יש שרים, איך כתוב, שרייך סוררים. לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על אנשים מכבדים. אתה יודע מה? יש לך פגישה עם הרב אליהו, שליטה. לאורך ימים ושנים טובים ובבריאות. אתה לא הולך ככה, כאילו באת מהשוק. אתה מתארגן. אתה בא מכובד. זה לא ככה. אתה עומד עם נמי ריבונו של עולם, מלך ומלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. יאללה, נכנס. שלום, באתי. בסדר, אנחנו מקבל את זה. הקדוש ברוך הוא אוהב את הבן שלו איכשהו. אבל אתה כבן צריך להראות קצת כבוד לאבא. כל הכבוד שאבא אוהב אותך ככה. אל תראו לי שאני שחרחורת, או אנחנו אומרים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, שובו בנים שובבים. בסדר, יובי, אתה שובב, התלכלכת בבוץ, אבל באמת, אתה מלכלכת השטיח. לא, מה דיברו פה הורים. אז אנחנו צריכים לחשוב שנכנסים לתפילת 18. ההכנה החזקה ביותר לתפילת 18, מה היא? קריאת שמע. ייחוד האמונה. לכן סמכו גאולה לתפילה, שזה מברכות קריאת שמע. וכל זה למה? בפרשתנו, זה למען תספר באוזני בנך ובן בנך. כמה דורות יש לנו פה, רבותיי? כמה דורות? שלושה. אתה, בנך ובן בנך. ולמה? כי בית תורות נאמר מפורש בנך ובן בנך, וזה כוונה דברי הגמרא. כל שהוא תלמיד חכם, ואני מברך את כולנו שיהיה לנו בנים תלמידי חכמים, ובנו תלמיד חכם.
ונכדים.
רגע. ובן בנו תלמיד חכם, שלושה דורות של תלמידי חכמים, שוב אין התורה פוסקת מזה, או לעולם. ואנחנו מתפללים על זה כל בוקר. בתפילה תרובה לציון גואל. אנחנו מזכירים את זה לעצמנו. כן אנחנו אומרים. ומזכירים בעצמנו בתפילה, לקראת סיום התפילה, לא ימו ספר התורה הזה מפיך, ופי זרחה, ופי זרע זרחה עד עולם. למי אנחנו אומרים את זה? לעצמנו, תסתכל, אתה קורא, לא? אומר לך, אבל מה הסימן? אם אתה רוצה שלחנך את תלמיד חכם, אתה צריך שלרמן תלמיד חכם, אבל אתה צריך גם כן תלמיד חכם. כי הבן יעשה מה שיראה מהאבא, והנכד יראה מה שראה מהסבא ואבא. לכן אומר, למה תספר באוזני בנך ובן בנך, את מה? את אשר התעללתי במצרים. משהו שבמיצרים, כאשר האדם נמצא במצור, בהתלבטויות, בקשיים באמונה, בספקות, שהלב שלו נהיה קר קצת. צריך לדעת שצריך להתעלל במצרים האלה. צריך להתעלל בהם ונענע אותם וזעזע אותם, לא לתת להם לנוח. כי אם הם עומדים, אז הם מתעבים, צריכים לתפוס נפח. אם אתה מזעזע אותם, לא נותן להם לתפוס, האדמה לא יבשה, הם יפלו. אם תיתן להם לעמוד, השם ירחם, תיתן רק בולדוזר. כל זמן שהם רועדים, משתוללים, אין, לא מתעוללים בהם, לא מניחים. יש לי ספק, טוב, לא נורא, אני אתגבר. לא, הולך, תשאל, תברר, תעמיק, תחקור, תוריד. אל תשאיר פתוח. אתה משאיר אותם פתוחים, הם תמיד לא נפתעים מסגרים. הם פתוחים. הם לא, לא, אין. כל ספק באמונה ושאלות על הקדוש ברוך הוא ועל המצוות, אם לא מטפלים עליהם מיד, הם מקים שורש. זהו. ואלה דווקא אותם הדברים שחזל מכנים, זה העבירות שאדם דש בעקביו. הוא כל כך התרגל עליהם, שזה די. זה בסדר, עזוב, לא נורא, קטן. אני יש לי חבילות של מצוות, נחביא אותו. שים עליהם את החבילה, לא יראו. זה אסור. מיד, ללכת לכל מי שרוצים. וכמו שיש לנו כאב, אנחנו, קטן, אנחנו הולכים, מטפלים מיד, הוא מפסיק, מזלזלים בו, צריכים רופא מומחה. רופא מומחה לוקח כסף. רופא קופת חולים, אתה בא אליו, משלם לו פעם בכמה חודשים, נכון? כל איזה 3 חודשים, 15 שקל, כמניין יאי הושיע אחר מהצד מרגלים. זהו, משלם לו, נגמר. מומחה, כל ביקור? 10 פעמים חסד. 720 שקל, 720 שקל. כל הזמן. כל ביקור, אתם משלם כל כך הרבה כסף. מה מחזירים לך קופת חולים? כמה? 30%. 30%, אתם יודעים מה זה. עוד למד. לא, לא מעזיר, זה רק, מה אין ברירה, נותנים משהו. אדם צריך לדעת שמשהו לא נותן לספקות לתפוס, אין ספקות. כמו שכבר הזכרנו פעם, שזה אחד מגדולי האדמו"רים היה אומר, שאם מאמינים בקדוש ברוך הוא, אין שום קושיות. אם לא מאמינים, אין שום תירוצים. זה הכל קשקוש, אין תירוצים. זה, אתה מחפש, פטנטים, להוריד ממך את העול. אז אתה אומר, טוב, זה לא ככה, זה לא ככה. לכן בוא נראה בפנים. אמר האדמו"ר, כמו שאמרנו, שהתורה לא פוסקת אלא מחזרת על האכסניה שלה שנאמר לו ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם, זה הבטחה לעולם. אמר הקדוש ברוך הוא, מכאן ואילך אני ערב לך בדבר הזה, זה גמרא מפורשת באה ומציעה. כן כאן ציווה השם יתברך להשריש האמונה בלב בנו ובן בנו של כל אחד ואחד מישראל על ידי שיספר להם מופתי מצרים ושיהיו לו תיפסק האמונה לעולם וברוך השם הדבר הזה קיים עד ימינו אלה. תשאל כל יהודי גם הרחוק ביותר מקיום תורה ומצוות, אני לא מדבר על אותם בודדים 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 שבאמת לא מאמינים, כל יהודי מאמין, בודדים לא מאמינים, יכול להגיד לך הוא לא מקיים תורה, כן, אבל מאמין כן. ואיך בודקים את זה? כאשר יש לעלינו עץ הרע, אז אחרי כל שהוא ניסה כבר את כל הרופאים ואת כל הניסיונות והקושמים והקוראים בקלפים והקוראים בקפה, בקולה, בקינלי, בספרייט, גם עליהם את כל הכסף שלו, בסוף הולך לארון, מוציא ספר תהילים, ישן מהסבא מתחיל לקרוא. זהו. מבין שאף אחד לא יעזור לו. זהו, בסדר. אבל הוא מאמין. כי אם הוא לא היה מאמין, הוא לא הולך לספר תהילים. הוא הולך לוקח גמח, הולך למחשב יותר טוב. בסוף הוא מגיע לספר תהילים. הולך לאיזה בית חב"ד, עולה השליח, שמע, תשלח את זה פתק, באיגרות, תעשה, תחבר לקדוש ברוך הוא. זהו. רוב עם ישראל הוא כזה. וזה בכוח זה למען תספר באוזני בן בנך. זה התפקיד שלנו. אנחנו הורים לילדים. ומי שלא יהיה הורי לילדים. לא לאחד, ישיבה. כי רבת בנים שמחה. שבע בנים, מובטח לה גן עדן, כך כתוב בספרים הקדושים. אתם יודעים למה? כי הגיהנום יש לה פה, אתם יודעים מה זה לגדל שבע בנים. זה לא פשוט. אבל עכשיו בלשון האמיתי, זה עבודה. שבע נשמות של בנים לגדל תורה מצוות, זה גן עדן. כתוב כך בזוהר הקדוש, מי שיש לו שבע בנים, מובטח לו גן עדן.
זה ברור מדוע.
כן, בוודאי.
דווקא בנים.
כן, בנים. בנים ובנות, יש לו גן עדן כפול.
אם יש לו רק בנות?
אם יש לו רק בנות, אז שיבוא ויתפלל שיהיה לו גם בן אחד. כי לפחות הספרד ותילל זה המינימום. אבל גם בזה אני רוצה להגיד לך. אני רוצה להגיד לכם, תראו. מחלוקת בית שמאי ותילל ידועה. בן ובת או שניים ושניים. לא ניכנס עכשיו לעומק של שורש המחלוקת שלהם ונקודת המחלוקת והפנימיות. אני יודע שבן ובת זה זיווג, זה שלמות. איש ואשתו. וכל אחד בעולם הזה חייב להביא את עצמו להגיע לשלמות. שלמות הבריאה. עכשיו, אם לבן אדם יש רק שבע בנות, כן? מה הוא צריך? בן אחד. ובני בנים?
14.
כבנים. שיקח את הבת שלו, יעתר אותה בתכשיטים, ייתן לו לדוניה טובה, ויהיה לו נכד, וזהו. כמה מה, אנחנו ממונים על זה. שיתפלל טוב. והקדוש ברוך הוא יסייע בידו. אני חושב שגם אלה שיש להם הרבה בנות יודעים שבסוף בא הבן. או החתן, או הנכד, אבל בא הבן.
נכד בדרך כלל.
הנכד זה בן, בני בנים כבנים. זה דברים מפורשים. אנחנו חייבים ללמד את הנכדים. במקום שאבא לא מלמד את הבן שלו תורה, הסבא מחויב ללמד את הבן. יש מחלוקת בגמרא בקידושין, מה הוא צריך ללמד? עד איפה הסבא מחויב? אבל הוא צריך למלא מקום. למה? כי זה הבן. זה חובה. לכן, עכשיו נצמד לכתובים. הכל אמרה התורה, לכם לאות. ורש"י מסביר, מה זה לכם לאות? לכם ולא לאחרים. מכאן רבותיי, לא להתבלבל, כל מי שפעם ישאלו אותו, איפה מרחו את הדם? במשקופים, איפה מרחו? בפנים. כי זה לכם לאות, לא בחוץ. הסימן צריך להיות למי שבפנים. דם הברית צריך להיות בפנים. קדושת הברית צריכה להישמר בפנים. ודם, אותיות ממדלד, מים דוחרים, שזה עולה למעלה. אנחנו מעלים מן ומקבלים מים דוחים למטה. זה השפע שיורד. זה בכוחו של האדם. אם הוא שומר ברית, אז השפע יורד. לכן על ברית אמרנו מכוון כנגד מה? קוצו של יוד, כנגד כתר. בקו ישר אליו. בלי כל מיני ימין, השמאלה, באמצע. לא, ישר אליו. ברית המאור כברית הלשון ולכתר, הכל קו אחד. כי מישהו שומר בריתו, ונאמן בבריתו, הוא צינור השפע של העולם. איך כתוב בספר בראשית? ויוסף הוא המשביר. הוא נותן הכל, ויוסף מה הוא? יסוד. הוא זה שנותן אוכל לכל העולם. עד כמה חשוב שובו בנים שובבי. בימים האלה ודאי. הכן אומרת התורה לכם לאות, ולא לאחרים לאות, מכאן שלא נתנו אדם אלא בפנים. ומה זה אדם שנתנו בפנים? אומר האדמור, אדם שבלב. כי אתם יודעים כמה דם יש בלב כל הזמן? מבחינה רפואית. רביעית. בלב, מכל הגוף, יש לנו 6 ליטר, רביעית תמיד צריך להיות בלב. תמיד. רביעית דם. יש פחות, האדם כבר נמצא בסכנת חיים. ולכן, אם מורידים את האלף מהמילה אדם, מה נשאר? דם. האלף זה הקודש בריך. אלף, אלופו של עולם. אלף, חבר. גימטריה, יוד, יוד ורב. לכן, שהאדם רביעית דם. זה החיות שלו. ולכן, הרביעית של אדם נתנו. מסרו את נפשם, רבותיי, חז"ל אומרים שהם היו בסכנת חיים גדולה מאוד. לקחת את אליל של מצרים, שדרך אגב, איך הוא הגיע? הוא הגיע לעיר כי הוא היה במראה, לא? קדוש ברוך הוא עשה ברד קודם. אלה הצדיקים כאילו הכניסו אותו הביתה. שיהיה קל לישראל למצוא צאן, מה? איפה הקנו? אחר כך בא החושך, בין לבין מכרו להם את הצאן. מה, הלכו לחפש בשדה? חבל, ליד הבית. זהו, הביא להם הכל על פתח הבית. ולשחוט אותו, ולמרוח, ולעשות. המצרים יושבים בבית, יש על האש, איפה עושים פה שיחים? מה רואים בחוץ? את העור של האלוקים שלהם מושלח כזה בזבל, עצמות ככה מבוזרות. סכנת חיים זה. מי היה שותה כשרואה את האליל שלו ככה? ולא תגיד אחד. כולם, מיליונים, עשינו פעם חשבון כמה במצרים, מיליונים ישבו שם. חביבי, זה היה חתיכת ריחות של עשן?
על האש.
וואה, על האש רציני, רמז על האש מן התורה, יש מצווה. תחשבו רגע, לקחו סיכון גדול. קראתי רק היום, קראתי בעיתון חרדי בירושלים, נקרא השבוע, משהו כזה, היה כתוב שיהודי תימן באיזה מקום, ברחו מהבתים שלהם, כי הגויים האלה, עם בחשימם, אימו עליהם, על החיים שלהם.
צפון צנח.
מה?
צפון צנח.
כן, לא יודע בדיוק איפה, אבל ברחו מהבתים. אמרו להם, הולכים להרוג אתכם. תראו, זה היה מצב ישראל במצרים. השליט, המצרי, מריח את האלוהות, את האלילות שלו נשרפת, שומע את האכילת בשר, מה זה? סכנת נפשות. באירופה עשו פוגרומים על דברים, על דברים יותר פשוטים. רק אחד הסתכל על הסמל ההוא, כבר היו עושים פוגרום. מה, מה אני אמר? פה שורפים, זורקים, משליחים את האור, אסור לשבור עצם. אבל מה עשו עם העצמות? יגברו אותם, לא, זורקים באשפה. בחוץ, כדי שיראו. שהמצרים יראו מה עושים לילוד שלהם. זה סכנת נפשות. את דם הלב, תמצית הלב הם נתנו. לכן, שכל כולו יהיה לשם שמיים ולעשות רצון השם. ומזה הוראה שלא להראות מעצב לבני אדם, רבי עזרא. כי אם בקרבו תוקד אש, או מבחוץ לא יהיה ניקח. ניקח היו אדמורים. רבותינו, עד היום, ברוך השם, אני רואה גם את הבנים, לא ניכר עליהם דבר וחצי דבר בשום דבר וכלום. לא מראים כלום. תלך ברחוב ויגיד, איזה יהודי נחמד. אתה בוא תגיד, תגיד, אתה יכול לעזור לי עם מסע, להגיד לך, לא תדע מי הוא. כי זה אנחנו. זה צריך להיות בתמצית הלב. העבודה היא פנימית. הסימנים של האדם בפנים, סגור, אף אחד לא צריך לראות. ההתלהבות שלך לעבודת השם בתפילה היא בפנים, היא לא צריכה להיות בחוץ. זה דרכן. אני לא אומר שיש מקומות שיש חשיבות, שאיך אומר רבי נחמן, זכותו תגן עלינו, שבריקודים, במחיית כף, מתבנקים כל הדינים, זה בסדר, אני מתקים איתו. העבודה שלנו היא כזו. העבודה שלו היא אחרת. יש בזה עניין. אבל כשאנחנו מתפללים, כשאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, אנחנו וגילו ברעדה. הגילה היא בפנים, הרעדה היא בחוץ. למה? כי אנחנו חיישינן. אנחנו יכולים להביא פעם סיפור ששמעתי על העיר ברסלב, שהיו בה שתי קבוצות. רבי נחמן, והיה שם עוד איזה חסידות שאני לא זוכר את שמה. והאדמור של אותה חסידות יצא בשצף קצף על הנגותיו של רבי נחמן ושל חסידיו. והחסידים שלו בשבת, אחרי השיחה, לא היו צריכים לאכול צ'ונט כדי שיהיה להם חם. מספיק היה הדברים של האדמור, יצאו החוצה והתנפלו על החסידי ברסלה ועשו בהם שפטים. צעקות, הוא שמע את הצעקות והצרחות והבכי, תקל רמה שנעה, עשר, מה זה? עצר את כולם, מה צריך להיות? מה היה לבית המדרש? חזרו כולם לבית המדרש. אמר להם, רבותיי, אתם לא הבנתם. אני אמרתי מה שאמרתי על חסידי רבי נחמן בגלל סיבה אחת. אני אמרתי את זה לכם. אמרתי את זה לכם בבית המדרש כאן, שלי. להגיד לכם למה? כי אנחנו לא ברמה שלהם, אנחנו לא מסוגלים להגיע לעבודה שלהם. לכן חששתי שמה מישהו מפה עוד עלול ללכת להיות מחסידי רבי נחמן וליפול. לכן הבהלתי אתכם. אבל הם, איפה הם ואיפה אנחנו? אל תעיזו לגעת בהם. זה בגלל גדולתם אנחנו קיים כאלה ואנחנו לא. זה העניין שאנחנו צריכים גם להבין שיש עבודות שונות בחסידויות. יש חסידות כזו וחסידות אחרת. כל חסידות היא אור אחר בבעל שם טוב, בתורתו. לכן אנחנו נסיים. ומכאן נבין היטב שאמרנו שעיקר עבודתנו היא בצנעה. מכאן נבין מה שהציווי בתורה, בערב תאכלו מצות. כי מצה רומזת לענבה. כי המצה יש בה רק מה שהיא. מים וקמח. אין בה יותר שום דבר, לכן היא נקראת מצה. היא לא תופחת והיא לא מוטפחת. וכידוע, התאוות נחלשות לעת זקנה בלבד. תאווה אחת. גם אנשים זקנים לא מוותרים על הכבוד שלהם. אני בן 75 דוקטור לפילוסופיה. אני בן 98, יש לי כך וכך. קשה להיפרד. לכן פעם אמרתי, פירשתי כך את המשנה. כתוב במשנה באבות, שהקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. האדם הזה יכול להאריך אותו עוד 10 שנים, אבל זה מוציא אותו. למה אם מישהו בגיל כזה פוגע בכבודו, הוא כבר הלב לא מחזיק. אז הוא גומר עליו. לכן, האדם צריך לדעת שעל זה נאמר בערב תאכלו מצות, כי זה באמת רומז לענבה. ועד רבה, בימי הזקנה עוד יותר היא מתגברת, ואנחנו רואים לצערנו, ובאמת, זה מתוך שהם אנשים זקנים, צריך לרחם עליהם וצריך לבוא ללמד עליהם זכות. כי באמת, עברו הרבה בחיים. כבר הם, איך אומרים, הרבה תלאות עברו בחייהם. אז אנחנו צריכים לזהר מאוד בכבודם. שלא להביא אותם מידי ניסיון ולא ידי ביזיון. כי תאוות הכבוד בגילאים האלה היא גדולה. הם פגיעים מאוד. בגלל שככל שהם מזדקנים, ובצדק, הם אומרים, רבותיי, סליחה, ינוקה, איך אתה מתנהג? מה זה? אין טיפת נימוס? אין כבוד? לכן צריך להיזהר לא להכשיל אותם. אז לכן כתוב בערב, גם בערוב ימיכם תאכלו מצות, בערב תאכלו מצות, גם שתהיו זקנים, תישארו באותה ענווה. זה עבודה שאפשר לעשות רק כשעושים אותה בצנעה. כי אם האדם עובד ועושה, והכל נראה בחיצוניות, אז זה המנוע שלו, הוא חיים, זה מלווה אותו, כל הזמן, גם בימי זקנותו, ואחר כך גם שם למטה. לכן, אדם צריך כל העבודה שלו שתהיה בצנעה, ולמה? אם הוא בצנעה, אנשים רואים יהודי פשוט, לא נותנים לו כבוד מיותר, הוא כמו כולם, אז הוא לא צריך לדאוג. אף אחד לא ידביק בו מה שאין בו. אז יכול להיות רגוע. לכן, היה אומר האדמו"ר, והיה כי יאמרו עליכם בניכם, אם ככה, נו באמת, דחילקו, באמת, מה העבודה הזאת לכם? נו באמת, אם לא תתלה תעודה, דוקטור זה, הרב הזה, הרב הזה, זה, מי יסתכל עליך היום? היום כולם שפוני אנס, הסתכלו עליי, בלי זה אין כלום. אבל מה העבודה הזאת? איזה מין עבודה? איזה אחר יש מזה? איך אפשר למה? אף אחד לא יגיד לי, יקום לעשה לי ככה? מה, באוטובוס לא יקומו שניים, שלושה יריבו מי ייתן לי מקום? מה כל הקטע? בשביל מה לעבוד? לא רוצה. אנחנו אמרנו שהפנים צריכים להמשיך. ואם אמרו בניכם, מה העבודה הזאת לכם? וראיני שיודע על עבודתכם, ויש עניין שתודיעו לרבים גדולתכם ומעלתכם, ולמען ישמעו וילמדו אחריכם. כך מובא במחילתא, בשורה רעה נתבשרו ישראל באותה שעה, שסוף עתידה תורה להשתכח. בני ישראל, לצערנו הרב, המחילתא אומר, על הפסוק הזה, מה העבודה הזאת לכם, שבפסוק הזה, התבשרו ישראל שלא עלינו, עלולה תורה להשתכח מישראל. וכאן צריכים לקפוץ כולם פה, תמידי חכמים, לקפוץ, להגיד, רגע, כתוב ולא תשכח מפי זכור, איך זה, איך המחילתא אומר דבר כזה נגד פסוק? זה פסוק מפורש. אז איך אתה אומר תשכח? נכון? כתוב לא תשכח. אז איך המחילתא אומר תשכח? אלא יש לבאר את הקשר. שישכחו לכי יאמרו מה העבודה. ונראה לומר שהלא כתוב והגעת לבנך. שזה מדבר על הבן שאינו יודע לשאול. לכן, את פתח לו. וכיוון שכל אחד מחויב לומר זאת לבנו על כוחך, שאפילו שאינו יודע הבן לשאול, גם כן צריך ללמד אותו. לכן בגיל 3 כתוב אביו מלמדו תורה ציווה לנו משה מורשה. מבין, לא מבין, כמה מבין, זה תעשה לו בדיקות אחר כך אצל הפסיכולוג, עושה אבחונים. עכשיו אתה תלמד אותו תורה ציווה לנו משה, זה לא קשור מה הוא מבין, לא, אתה פתח לו. אתה לא מחכה שהוא ידע לדבר. אתה פותח. אתה הראשון. לא מחכים. היום ברוך השם, הזוגות הצעירים שלנו, שהשם יברך אותם, לא מחכים בגיל 3. הם כבר, אצלם כנראה מבינים שכתוב בן 3, אז הם עושים פסיק. 3 ימים. בגיל 3 ימים כבר, מה יעשות עם הילד? נו ברוך השם, יש כאלה ככה קצת יותר רגועים אחרי 3 חודשים, כי הם קוראים אחר כך, אומרים בין 3 שנים שכתוב, אומרים בין ג' 2, כלומר פעמיים צריך שנה, לא פעם אחת. אז זה כבר בגיל 3 ימים באים לשאול מה עושים עם התינוקות, ברוך השם. אבל בגיל 3 ודאי אין ספק, אז צריך לא, כן, יותר טוב תמיד, יותר טוב מוקדם מאשר אף פעם לא. כן, נכון, נכון, נכון. לכן אנחנו נסיים. אם כן, אבא שלי עימד את בנו הקטן, אז למה הבן צריך לשאול בשנה הבאה? זאת שאלה. כבר שאלת אותי שנה שעברה מה העבודה הזאת לכם, לא? כבר הסברתי לך, למה עכשיו השנה עוד פעם? אתה שואל, מה קרה? אלא אומר, הנה זה בדיוק מה שנרמדו ישראל. לא שהמחילתא סותר פסוק, אלא שאחרי שנה כבר שעברה, הבן גדל, הוא כבר מה? שואל מעצמו. זה לא כבר במצב של מקודם, אינו יודע לשאול. הוא כבר יודע לשאול. הוא מתחיל לעשות צרות. אבא, למה צריך לטעוד ידיים? אבא, למה צריך כיפה? אבא, זה מעצבן אותי. אבא, זה חם לי. אבא, זה מגרד לי. אבא ואבא ואבא לא רוצה. הוא גם מדבר. גם לא צריך לפתח לו. צריך לסגור לו. אז אם ככה, מה אתה שואל עוד פעם? כבר אמרתי לך שנה שעברה, למען שיתי את אותה ילד בקרבו. אז מה העניין? אז שמע בשנה שעברה כבר את התירוץ, כאשר עדיין לא ידע לשאול מעצמו. אלא זה בדיוק מה שאומר המחילתא. אלא ששכח הבן משנה שעברה. לכן הוא שואל עכשיו, וזהו, והיה כי אמרו עליכם בניכם. בזה שישאלו, בזה שנתבשרו על שכחת ענייני התורה. זה מה שאומר המחילתא. שנתבשרו שתשכח התורה. אמרת לו שנה שעברה, הוא כבר לא זוכר. צריך להגיד עוד פעם. לכן יש לומר להם שכל מי שרוצה בכך יבוא וילמד. וזה שכתוב בפרשה, והאות הוא בועל פרעה. שאותיות פרעה בדיוק במכוון גימטריה של המילה שנה. כיפה זה 80 ורש זה 280 ועוד 75 355 שנה. היינו שמלשון שינון ולימוד, ולכן כל הרוצה ללמוד ולגדול בעבודת השם ילך אל החכם הקרוב אליו, ילמד ממנו בחינת בו, ולא יבוא פעם בשבוע, בו ג' שחרית מנחה ערבית. יבוא ללמוד שלוש פעמים ביום, ואז יצליח ואז יסכים. יהי רצון באמת שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוח, קודם כל לשאול, ב' לדעת מה לענות, ולדעת מה לענות יודעים כאשר הולכים אל הצדיקים ולחכמים, יושבים ולומדים בתורה ועוסקים בה. עוסקים זה עסק, כמו שבעל עסק אמרנו, איפה שלא יהיה הוא בעסק. ככה גם התורה צריכה להיות העסק שלנו, שאיפה שלא נהיה, שם היא תהיה חיינו ואורך ימינו. יהי רצון שיקוים בנו מאמר הכתוב, בוא אל פרעה, שהקדוש ברוך הוא יבוא איתנו אל הפרעה שבכל אחד ואחד, לקשיים שלו, לספקות שלו, לקרירות שלו, לעורף שלו, וישבור אותו, להעביר אותו מן הצד האחד אל הצד השני, ונזכה לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, אמן ואמן. אנחנו נעשה השכבה.
נגיד משניות אותיות נשמה. נפל לתוכו יין ומוך שינו מקצת מראה ומוד ומורי מים ומסייר ידלון סביבו שלושה רגימה נמחל תוכנת אותו יין הרי מראה תוכנת אותו יין.